אמירת האל, עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו, ג' חלק אחד. השיתופים הספורים האלה היו בעלי השפעה רבה על כל אדם ואדם. החל מעכשיו, בני האדם יכולים סוף סוף לחוש ממש בקיומו האמיתי של אלוהים, ולהרגיש שאלוהים למעשה קרוב אליהם מאוד. על אף שבני האדם האמינו באלוהים שנים רבות, הם מעולם לא הבינו באמת את מחשבותיו ורעיונותיו כפי שהם מבינים אותם כעת. והם לא חוו באמת את מעשיו בפועל כמו שהם חווים אותם כעת. בין שמדובר בידע ובין בנוהג מעשי, מרבית האנשים למדו משהו חדש והשיגו הבנה נעלה יותר, והם הבינו את השגיאות של עיסוקיהם בעבר, הבינו את השטחיות של חוויותיהם, ושיותר מדי דברים לא תואמים את רצון האל, והבינו שמה שהאדם לוקה בו יותר מכל הוא הכרת טבעו של אלוהים. ההבנה הזו של בני האדם היא סוג של ידע רגשי. התעלות לרמה של ידע רציונלי דורשת העמקה וחיזוק הדרגתיים באמצעות חוויותיהם. לפני שבני האדם מבינים באמת את אלוהים, ניתן לומר באופן סובייקטיבי שהם מאמינים בקיומו של אלוהים בליבם, אך אין להם הבנה אמיתית של שאלות מסוימות, כגון איזה מין אל הוא באמת, מה רצונו, מה טבעו, ומה גישתו האמיתית כלפי האנושות. הדבר מערער קשות את אמונם של בני האדם באלוהים. אמונתם פשוט אינה יכולה להשיג תואר או שלמות. אפילו אתם ניצבים פנים אל פנים מול דבר האל, או מרגישים שנפגשתם עם אלוהים באמצעות חוויותיכם, עדיין לא ניתן לומר שאתם מבינים אותו לחלוטין. מכיוון שאינכם יודעים את מחשבות האל, או מה הוא אוהב ומה הוא שונא, מה מכעיס אותו ומה גורם לו אושר, אתם לא מבינים אותו באמת. אמונתכם נבנית על יסודות של ערפול ודמיון, על סמך מאווייכם הסובייקטיביים. האמונה הזו עדיין רחוקה מאמונה אמיתית, ואתם עדיין רחוקים מלהיות חסידים אמיתיים. הסברים לדוגמאות מהסיפורים האלה מכתבי הקודש אפשרו לבני האדם להכיר את ליבו של אלוהים, להבין מה הוא חשב בכל שלב בעבודתו, ומדוע הוא עשה את העבודה הזו, ולהבין מה היו כוונתו המקורית ותוכניתו כשהוא עשה זאת, כיצד הוא הגשים את רעיונותיו, ואיך התכונן ופיתח את תוכניתו. באמצעות הסיפורים האלה, באפשרותנו לקבל הבנה ספציפית ומפורטת של כל אחת מכוונותיו של אלוהים, של כל מחשבה אמיתית במהלך 6,000 השנים של עבודת הניהול שלו, ושל יחסו אל בני האדם בזמנים שונים ובעידנים שונים. הבנה של מה חשב אלוהים, מה הייתה גישתו והטבע שהוא חשף בהתמודדות עם כל מצב, יכולה לסייע לכל אדם להבין יותר לעומק את קיומו האמיתי של אלוהים, ולחוש בצורה עמוקה יותר את ממשיותו ואמינותו. כשאני מספר את הסיפורים הללו, המטרה שלי היא לא שאנשים יבינו את ההיסטוריה של כתבי הקודש, או שהם יכירו את ספרי הקודש ואת האנשים שבהם, והיא בהחלט לא שהם יבינו את הרקע למעשיו של אלוהים במהלך עידן החוק. מטרתי היא לסייע לאנשים להבין את רצון האל, את טבעו וכל חלק קטן בו, ולהשיג הבנה והיכרות מדויקות ואמיתיות יותר של אלוהים. כך לב האנשים יכול טיפין טיפין להיפתח אל אלוהים ולהתקרב לאלוהים, והם יכולים להבין טוב יותר אותו, את טבעו ואת מהותו, ולהכיר טוב יותר את אלוהים האמיתי עצמו. ההכרה של טבעו של אלוהים, של מה ששייך לאלוהים ושל מה שאלוהים הינו, יכולה להשפיע לטובה על בני האדם. היא יכולה לסייע להם לתת אמון רב יותר באלוהים, ולסייע להם להשיג משמעת ויראה אמיתית כלפיו. אז הם לא ילכו עוד בעקבותיו כעיוורים, ולא יעבדו אותו בעיוורון. לאלוהים אין כל רצון בשוטים, או בבני האדם הנוהרים בעיוורון אחרי ההמון, אלא קבוצה של אנשים שיש להם בליבם הבנה והכרה ברורות של טבעו של אלוהים, ואשר יכולים לשמש לו עדים. אנשים שלעולם לא יפקירו את אלוהים משום מופלאותו, משום מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, ומשום טבעו הצודק. כחסידי האל, אם עדיין יש בלבכם חוסר בהירות, או שיש לכם עמימות או בלבול לגבי קיומו האמיתי של אלוהים, טבעו, מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, ותוכניתו להושיע את האנושות, אמונתכם לא תזכה לשבחיו של אלוהים. אלוהים אינו רוצה שאנשים כאלה יהיו חסידיו, והוא אינו אוהב כשאנשים כאלה באים לפניו. מכיוון שאנשים כאלה אינם מבינים את אלוהים, הם אינם יכולים למסור את ליבם לאלוהים. ליבם סגור בפניו. לכן, אמונתם באלוהים רצופה פגמים. אמונתם באלוהים עיוורת בפירוש. אנשים יכולים להשיג אמונה אמיתית ולהיות חסידיו האמיתיים של אלוהים רק אם יש להם הבנה והכרה אמיתיות של אלוהים, אשר יוצאות משמעת ויראה אמיתית מפניו. רק כך הם יכולים לתת את ליבם לאלוהים ולפתוח אותו בפניו. זה מה שאלוהים רוצה, מכיוון שכל מה שהם עושים וחושבים יכול לעמוד במבחן של אלוהים ולשאת עליו עדות. כל מה שאני מתקשר לכם בדבר טבעו של אלוהים, בדבר מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, או בדבר רצונו ומחשבותיו בכל מעשיו, ומכל נקודת מבט שלו תהיה, מכל זווית שאדבר על כך, הכל נועד לסייע לכם להיות בטוחים יותר בקיומו האמיתי של אלוהים, להבין ולהעריך יותר את אהבתו לבני האדם, ולהבין ולהעריך יותר את דאגתו לבני האדם, ואת רצונו הכן לנהל ולהושיע את האנושות. היום נתחיל בסיכום מחשבותיו של אלוהים, רעיונותיו וכל צעד מאז בריאת האדם, ונביט בעבודה שהוא ביצע מבריאת העולם ועד תחילתו הרשמית של עידן החסד. אז נוכל לגלות אילו מהמחשבות והרעיונות של אלוהים אינם ידועים לאדם, ומשם נוכל להבהיר את הסדר של תוכנית הניהול של אלוהים, ולהבין ביסודיות את ההקשר שבו אלוהים יצר את עבודת הניהול שלו, את מקורה ואת תהליך הפיתוח שלה, וגם להבין לעומק את התוצאות שהוא רוצה מעבודת הניהול שלו, כלומר את הליבה והמטרה של עבודת הניהול שלו. כדי להבין את הדברים הללו, עלינו לחזור לתקופה מרוחקת, שקטה ורוגעת, שבה לא היו עוד בני אדם. כשאלוהים קם ממיטתו, מחשבתו הראשונה הייתה זו, לברוא אדם חי, בן אנוש אמיתי, חי, מישהו לחיות איתו ושיהיה לו לחברה תמיד. האדם הזה יוכל להקשיב לו, ואלוהים יוכל לדבר איתו ולגלות לו את מה שעל ליבו. אז בפעם הראשונה, אלוהים לקח חופן אפר והשתמש בו כדי לברוא את האדם החי הראשון שדמיין. ואז הוא נתן ליצור החי הזה שם, אדם. לאחר שאלוהים השיג את האדם החי והנושם הזה, כיצד הוא הרגיש? בפעם הראשונה הוא חש את האושר שבהימצאות אהוב, בן לוויה. הוא גם הרגיש בפעם הראשונה את האחריות שבהורות, ואת הדאגה הנלווית לכך. האדם החי והנושם הביא לאלוהים אושר ושמחה. הוא הרגיש נחמה בפעם הראשונה. זה היה הדבר הראשון שאלוהים אי פעם עשה, שלא הושג באמצעות מחשבותיו או דבריו, כי אם נעשה בשתי ידיו. כשהיצור הזה, אדם חי ונושם, עמד בפני אלוהים, עשוי בשר ודם, עם צורה וגוף, ועם יכולת לדבר עם אלוהים, אלוהים חש סוג של אושר שהוא מעולם לא חש בעבר. הוא חש באמת באחריותו, והיצור החי הזה לא רק נגע לליבו, אלא שכל תנועה קלה שלו ריגשה אותו וחיממה את ליבו. לכן, כשהיצור החי הזה עמד בפני אלוהים, זו הייתה הפעם הראשונה שהוא חשב להשיג עוד אנשים כאלה. זו הייתה סדרת האירועים שהחלה עם המחשבה הראשונה הזו של אלוהים. עבור אלוהים, כל האירועים הללו התרחשו בפעם הראשונה. אך באירועים הראשונים האלה, בלי קשר למה שהוא חש באותו זמן, אושר, אחריות, דאגה, לא היה לו עם מי לחלוק זאת. החל מאותו רגע, אלוהים חש באמת בדידות ועצב שהוא מעולם לא חש לפני כן. הוא חש שבני האדם אינם מסוגלים לקבל או להבין את אהבתו ודאגתו או את כוונותיו עבור האנושות. לכן, הוא המשיך לחוש צער וכאב בליבו. על אף שהוא עשה את הדברים הללו בשביל האדם, האדם לא היה מודע לכך ולא הבין. מלבד האושר, השמחה והנחמה שהאדם הביא לו, הצטרפו לכך במהרה רגשות הצער והבדידות הראשונים שלו. אלה היו מחשבותיו ורגשותיו של אלוהים באותו הזמן. בעת שאלוהים עשה את כל הדברים הללו, בליבו הוא עבר משמחה לצער ומצער לכאב, וכל אלה היו מעורבים בחרדה. כל מה שהוא רצה לעשות היה למהר ולספר לאיש הזה, לאנושות הזו, את מה שעל ליבו, ולגרום להם להבין את כוונותיו קודם לכן. אז הם יוכלו להפוך לחסידיו ולהיות תואמים לו. הם כבר לא יאזינו לדברי האל ויוותרו דוממים. הם כבר לא יהיו חסרי מודעות איך להצטרף לאלוהים בעבודתו. מעל הכל, הם כבר לא יהיו שווי נפש נוכח דרישותיו של אלוהים. הדברים הראשונים האלה שאלוהים ביצע הם משמעותיים מאוד ובעלי ערך רב לתוכנית הניהול שלו ולבני האדם כיום. לאחר שהוא ברא את הכל ואת בני האדם, אלוהים לא נח. הוא לא יכול היה לחכות להוציא אל הפועל את הניהול שלו או להשיג את האנשים שהוא כל כך אהב מקרב האנושות. בשלב הבא, זמן לא רב לאחר שאלוהים ברא את בני האדם, אנחנו מבינים מכתבי הקודש שהיה מבול ענק על פני כל העולם. נוח מוזכר בתיעוד המבול, וניתן לומר שנוח היה האיש הראשון שקיבל את קריאתו של אלוהים לעבוד עמו כדי להשלים מטלה של אלוהים. כמובן, זו הייתה גם הפעם הראשונה שאלוהים דרש מאדם כלשהו על פני האדמה לעשות דבר מה לפקודתו. לאחר שנוח סיים לבנות את התיבה, אלוהים הוריד מבול על פני האדמה בפעם הראשונה. כשאלוהים החריב את פני האדמה במבול, זו הייתה הפעם הראשונה מאז שהוא ברא את בני האדם שהוא הרגיש סלידה עזה כלפיהם. זו הייתה הסיבה לכך שאלוהים נאלץ לקבל את ההחלטה הכואבת להשמיד את האנושות באמצעות מבול. לאחר שהמבול החריב את בני האדמה, אלוהים קרת את בריתו הראשונה עם בני האדם שהוא לעולם לא יעשה זאת שוב. האות לברית הזו היא הקשת בענן. זו הייתה הברית הראשונה של אלוהים עם האנושות. לכן הקשת הייתה האות הראשון לברית עם אלוהים. הקשת הזו היא דבר ממשי, מוחשי שקיים. עצם קיומה של הקשת בענן הזו גורם לאלוהים לחוש לעתים קרובות עצב על האנושות הקודמת שהוא איבד, והוא משמש לו תזכורת תמידית למה שקרה להם. אלוהים לא העט את הקצב. הוא היה להוט לעשות את הצעד הבא בניהול שלו. לאחר מכן, אלוהים בחר באברהם לעבודה הראשונה שלו בקרב עם ישראל. זו הייתה גם הפעם הראשונה שאלוהים בחר במועמד כזה. אלוהים החליט להתחיל להוציא לפועל את עבודתו להושעת האנושות באמצעות האיש הזה, ולהמשיך את עבודתו בקרב צאצאיו של האיש. אנחנו רואים בכתבי הקודש שזה מה שאלוהים עשה לאברהם. אז אלוהים הפך את ארץ ישראל לארץ הנבחרת הראשונה, והוא החל את העבודה של עידן החוק באמצעות עמו הנבחר, בני ישראל. שוב, בפעם הראשונה, אלוהים נתן לבני ישראל את החוקים והכללים המפורשים שבני האדם חייבים לציית להם, והוא הסביר אותם בפירוט. זו הייתה הפעם הראשונה שאלוהים נתן לבני האדם תקנות כה מפורטות להקרבת קורבנות, לניהול חייהם, למה מותר ומה אסור לעשות, לחגים והמועדים שעליהם לשמור ולעקרונות לביצוע כל מעשיהם. זו הייתה הפעם הראשונה שאלוהים נתן לאנושות תקנות ועקרונות כה מפורטים לחייהם. כשאני אומר בפעם הראשונה, משמעות הדבר היא שאלוהים מעולם לא ביצע עבודה כזאת בעבר. לא היה קיים קודם לכן דבר כזה. ועל אף שאלוהים ברא את האנושות ואת כל הברואים והיצורים החיים, הוא מעולם לא ביצע עבודה כזו. כל העבודה הזו כללה את ניהול בני האדם בידי אלוהים. הכל היה קשור לבני האדם ולהושעה ולניהול שלו את בני האדם. לאחר אברהם, אלוהים בחר שוב בפעם הראשונה. הוא בחר באיוב להיות האיש הכפוף לחוק שיוכל לעמוד בפיתויי השטן ולהמשיך לראות את אלוהים ולסור מרע ולשאת עליו עדות. זו הייתה גם הפעם הראשונה שאלוהים אפשר לשטן לפתות אדם, והפעם הראשונה שהוא התערב עם השטן. בסוף, בפעם הראשונה, אלוהים זכה לאדם שהיה מסוגל לשאת עליו עדות כשהוא ניצב בפני השטן. אדם שיכול היה לשאת עליו עדות ולבייש לחלוטין את השטן. מאז שאלוהים ברא את האדם, זה היה האיש הראשון שהוא זכה בו שהיה מסוגל לשאת לו עדות. מרגע שאלוהים זכה באדם הזה, הוא היה אף להוט להמשיך את ניהולו ולבצע את השלב הבא בעבודתו, כשהוא הכין את בחירתו הבאה ואת מקום עבודתו. לאחר שחלקתי עמכם את כל זה, האם אתם מבינים באמת את רצון האל? אלוהים רואה את הדוגמה הזו לניהול האנושות, להושעת בני אדם, כחשובה יותר מכל דבר אחר. הוא עושה את הדברים האלה לא רק באמצעות מחשבתו, ולא רק באמצעות דבריו, ובמיוחד אינו עושה זאת כלאחר יד. הוא עושה את כל הדברים הללו עם תוכנית, עם מטרה, עם אמות מידה ועם רצונו. ברור שהעבודה הזו להושעת האנושות נושאת משמעות רבה עבור אלוהים והאדם גם יחד. בלי קשר לשאלה כמה קשה העבודה, בלי קשר לשאלה כמה גדולים המכשולים, בלי קשר לשאלה כמה חלשים בני האדם או כמה קשה מרדנותם, אף אחד מהדברים האלה לא קשה עבור אלוהים. אלוהים מעסיק את עצמו על ידי השקעת מאמצים קפדניים וניהול העבודה שהוא עצמו רוצה לבצע. הוא גם מסדר הכל ומושל על כל האנשים ועל העבודה שהוא רוצה להשלים. שום דבר מזה לא נעשה לפני כן. זו הפעם הראשונה שאלוהים עשה שימוש בשיטות האלה ושילם מחיר גבוה עבור המשימה החשובה של ניהול והושעת האנושות. בעת שאלוהים מבצע את העבודה הזו, הוא מביע בפני בני האדם טיפין טיפין וללא סייג את עבודתו הקשה, את מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, את חוכמתו ואת כל יכולתו וכל היבט של טבעו. הוא חושף כל זאת ללא סייג בפני האנושות, אט אט. חושף ומביע את הדברים האלה כפי שהוא מעולם לא עשה בעבר. כך, בכל רחבי תבל, מלבד האנשים שאלוהים רוצה לנהל ולהושיע, מעולם לא היו ברואים כה קרובים לאלוהים, שיש להם קשר כה אינטימי עמו. בליבו, האנושות שהוא רוצה לנהל ולהושיע היא החשובה ביותר, והוא מעריך את האנושות הזו מעל הכל. על אף שהוא שילם מחיר גבוה עבורה, ועל אף שהוא נפגע ממנה ושהיא ממרה את פיו שוב ושוב, הוא לעולם אינו מתייאש ממנה, והוא ממשיך בעבודתו ללא לאות, ללא תלונות או חרטות. זאת מכיוון שהוא יודע שבמוקדם או במאוחר, בני האדם יתעוררו לקריאתו ודבריו יגעו לליבם, והם יכירו בו כאדון הבריאה וישובו אליו. לאחר ששמעתם היום את כל זה, אתם עשויים לחוש שכל מה שאלוהים עושה הוא רגיל לחלוטין. נדמה שבני האדם חשו תמיד במשהו מרצונו של אלוהים עבורם, מדבריו ומעבודתו, אך תמיד ישנו ריחוק מסוים בין רגשותיהם או הידע שלהם לבין מה שאלוהים חושב. לכן אני חושב שהכרחי לתקשר עם כל האנשים לגבי הסיבה שאלוהים ברא את האנושות, ולגבי הרקע לרצונו להשיב אל קרבו את האנשים שהוא ייחל להם. חיוני לחלוק זאת עם כולם, כך שהכל יהיה ברור להם בליבם, מכיוון שכל מחשבה ורעיון של אלוהים, כל שלב וכל תקופה בעבודתו, קשורים ומשתלבים בכל עבודת הניהול שלו. כשאתם מבינים את מחשבותיו של אלוהים, את רעיונותיו ואת רצונו בכל שלב בעבודתו, זה אותו הדבר כמו להבין את העבודה של תוכנית הניהול שלו. על היסוד הזה, הבנתכם את אלוהים מעמיקה. כפי שציינתי קודם, שכל מה שאלוהים עשה כשהוא רק ברא את העולם, הוא רק מידע לאנשים כעת, ונראה שהוא חסר חשיבות בעיסוק בחיפוש אחר האמת. עם זאת, במהלך חווייתכם, יבוא יום שבו לא תחשבו שזה דבר כה פשוט, כמו כמה פיסות מידע או כמה תעלומות. ככל שחייכם יתקדמו, וכשיהיה לכם מעט מעמדתו של אלוהים בלבכם, או כשתבינו באופן עמוק ויסודי יותר את רצונו, תבינו באמת את החשיבות והכורח במה שאני מדבר עליו היום. בלי קשר לשאלה עד כמה קיבלתם את הדבר, חיוני שתבינו ותדעו את הדברים הללו. כשאלוהים עושה דבר מה, כשהוא מבצע את עבודתו, בין באמצעות רעיונותיו או בידיו, ובין שהוא עושה זאת בפעם הראשונה או האחרונה, בסופו של דבר, לאלוהים יש תוכנית, ומטרותיו ומחשבותיו מצויות בכל מעשיו. המטרות והמחשבות האלה מייצגות את טבעו של אלוהים, והן מבטאות את מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו. כל אדם ואדם צריך להבין את שני הדברים האלה, טבעו של אלוהים ומה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו. מרגע שאדם מבין את טבעו של אלוהים ואת מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, באפשרותו להבין בהדרגה מדוע אלוהים עושה את מה שהוא עושה ואומר את מה שהוא אומר. מתוך כך, בני האדם יכולים לפתח אמונה רבה יותר כחסידים של אלוהים, לעסוק באמת ולעסוק בשינוי בטבעם. כלומר, הבנת האדם את אלוהים ואמונתו באלוהים הן בלתי נפרדות. על אף שמה שבני אדם שומעים עליו או מבינים אותו הוא טבעו של אלוהים, מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, מה שהם זוכים לו הוא החיים שנובעים מאלוהים. לאחר שהחיים האלה יופכו בכם, יראתכם את אלוהים תלך ותגדל. קצירת היבול הזה מתרחשת באופן טבעי ביותר. אם אין ברצונכם להבין את טבעו ומהותו של אלוהים או לדעת עליהם, ואם אינכם רוצים אפילו לתהות או להתמקד בדברים הללו, אני יכול לומר לכם בוודאות שהדרך שבה אתם עוסקים כיום באמונתכם באלוהים לעולם לא תאפשר לכם לספק את רצונותיו או לזכות בשבחיו. יותר מכך, לעולם לא תוכלו להגיע לישועה אמיתית. אלה ההשלכות הסופיות. כשאנשים לא מבינים את אלוהים ואינם מכירים את טבעו, ליבם לעולם לא יכול להיות פתוח בפניו באמת. לאחר שהם יבינו את אלוהים, הם יתחילו להבין את מה שבליבו ולהתענג בכך בעניין ובאמונה. כאשר תבינו את מה שבליבו של אלוהים ותתענגו בכך, ליבכם ייפתח אליו אט אט בהדרגה. כשליבכם ייפתח אליו, תחושו את הבושה והביזיון שבהתקשרויותיכם עם אלוהים, דרישותיכם מאלוהים וחשקיכם הרב תניים. כשליבכם ייפתח באמת לאלוהים, תראו שליבו הוא עולם כה אינסופי, ותבואו אל עולם שמעולם לא חוויתם. בעולם הזה אין כל הולכת שולל, אין כל עורמה ואין כל חושך ורוע. יש רק כנות ונאמנות, רק אור וצדק, רק יושר ונדיבות. הוא מלא באהבה ותשומת לב, מלא בחמלה וסובלנות, ודרכו תרגישו את האושר והשמחה שבחיים. הדברים הללו הם מה שהוא יגלה בפניכם כשתפתחו את ליבכם בפני אלוהים. העולם האינסופי הזה מלא בחוכמתו של אלוהים ובכל יכולתו. הוא גם מלא באהבתו ובסמכותו. כאן תוכלו לראות כל היבט של מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, מה שגורם לו שמחה. הדברים שמדאיגים אותו והדברים שמעציבים אותו, הדברים שמכעיסים אותו. זה מה שיכול לראות כל אחד ואחד שפותח את ליבו ומאפשר לאלוהים להיכנס. אלוהים יכול להיכנס אל ליבכם רק אם אתם פותחים אותו בפניו. תוכלו לראות את מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו ואת רצונו עבורכם רק אם תאפשרו לו להיכנס אל ליבכם. באותו הזמן תגלו שהכל לגבי אלוהים כה יקר, שכל כך ראוי לנצור את מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו. בהשוואה לכך, האנשים הסובבים אתכם, החפצים והאירועים בחייכם, ואפילו אהוביכם, בני זוגכם, והדברים שאתם אוהבים, כמעט אינם ראויים לציון. הם כה קטנים וכה פשוטים. תרגישו שאין כל חפץ גשמי שיוכל אי פעם למשוך אתכם שוב, או שתועילו לשלם כל סכום בעבורו. בענוותו של אלוהים, תראו את גדולתו ואת עליונותו. יתרה מזו, בדבר מה שהוא עשה, שאתם האמנתם שהוא קטן למדי, תראו את חוכמתו האינסופית ואת סובלנותו, ותראו את סבלנותו, את ערך אפיו ואת הבנתו אתכם. הדבר ייתה בכם אהבה כלפיו. באותו יום, תרגישו שהאנושות חיה בעולם כה מתונף, שהאנשים שלצדכם וההתרחשויות בחייכם ואפילו אהוביכם, אהבתם אליכם והגנתם או דאגתם לכאורה עבורכם אפילו לא ראויים לציון. רק אלוהים הוא אהובכם, ורק את אלוהים אתם נוצרים בלבכם מעל הכל. כשהיום הזה יבוא, אני מאמין שיהיו אנשים שיאמרו, אהבתו של אלוהים כה אדירה ומהותו כה קדושה. באלוהים אין כל עורמה, כל רוע, כל קנאה או סכסכנות, רק צדק ואמת. וכל מה שאלוהים הינו ומה ששייך לאלוהים, ראוי שהאדם ייכסף אליו. על בני האדם לשאוף ולחתור לכך. על מה מבוססת יכולתה של האנושות להשיג זאת? היא מבוססת על הבנתם של בני האדם את טבעו של אלוהים ואת מהותו של אלוהים. לכן, הבנת טבעו של אלוהים ומה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו, היא שיעור שכל אדם למד לכל אורך חייו. וזו מטרה שכל אדם השואף לשנות את טבעו ולהכיר את אלוהים עוסק בהשגתה לכל אורך חייו.